כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
שלום לכם מאזיני ומאזינות רשת כאן תרבות, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והבוקר אנחנו נמשיך את יום האהבה שהיה אתמול. אחרי הכל, אהבה כדאי לציין בכל יום ויום, ואם יש ספרים לצידה אז אפילו טוב יותר. רגע שהתחיל החודש, אז החודש פברואר, אני מקבלת הודעות על מתנות לוולנטיין דיי. תקני את זה ותקני את זה, ולא מעט נכתב בשנים האחרונות על האהבה שבעידן שלנו הפכה לסחורה. אם לא קנינו או לא קנו לנו, אז אנחנו כנראה לא אוהבים או שלא אוהבים אותנו מספיק. אז היום אנחנו נדבר על כמה יוצרים שכתבו על אהבה או שניסו להבין מה זאת אהבה בלי להיכנס לשום חנות ולשום אתר אינטרנט שקפץ להם בזמן שהם שוטטו בסלולרי. אהוד מנור למשל כתב בשיר הזה שאנחנו שומעים ברקע על האהבה שהיא גן עדן מוקף גהנום. הסופרת הקנדית מרגרט אטווד כתבה על האהבה שהיא מילה. מילה שאנחנו סותמים בחורים. והיא גם הוסיפה משהו על הגבול הדק הזה בינה לבין פחד. הפילוסוף רולן ברט כתב בספרו שיח אהבה על השפה של האהבה, על המילים, שלפעמים מכסות על המילון האישי של כל אוהב ואוהבת, וקשה לנו להיחלץ משם ולמצוא את מילת האהבה שלנו. בקיצור, יש סביבנו כנראה עולם שלם של דימויי אהבה שאנחנו לכודים בו, וצריך להיחלץ ממנו כדי לנסות ולדעת מה זאת אהבה. אז איך בוחרים חמישה ספרים על אהבה? רק חמישה ספרים זה בלתי אפשרי, כי כמעט כל ספר עוסק באהבה. אז לא בחרנו, ליתר דיוק האורח שלי לא בחר, אלא הוא עבד ספונטנית. מה שהגיח באותו הרגע לראש, זה מה שתשמעו בשעה הזאת. אתה פותח את המתנה שלך, יולי?
רגע, אמרנו בלי מתנות.
אה, נכון, בלי מתנות.
בלי מתנות. נביא מתנות בכל ימי אי האהבה, שזה 364, אם כי ככה יכול תוכל להיווצר בעיה בחשבון הבנק שלנו. עדיף שיש יום אהבה וקונים את זה פעם אחת בשנה. את יודעים, לפעמים לא צריך לשנות הרגלים, גם אם הם מגונים.
אז כפי שאתם שומעים, יש לי כאן אורח מאוד מיוחד היום, יולי שפירה, חוקר התרבות ואיש בית אריאלה, וביחד אנחנו ננסה להבין, יולי, על מה אנחנו מדברים כאשר אנחנו מדברים על אהבה, שזה שם סיפורו הידוע ביותר של רימונד קרבר, הסופר האמריקאי, ואיתו אנחנו נפתח את השידור.
אני חושב שמאוד אהבתי את ההגדרה של מרגרט אטווד, האהבה היא מה שאנחנו סותמים בחורים. זה מאוד מאוד מעניין. אז אהבה זה באמת דבר מורכב, ואני נזכר שבלזק אמר איזה משפטים, מי לא אמר על זה? פרנסואה לרוש דה פוקו ובלזק. אז לרוש דה פוקו אומר, אהבה זה כמו רוחות רפאים בטירות העתיקות שאף אחד לא ראה אותם, אבל כולם מדברים עליהם. ובלזק אמר, אני רוצה שיאהבו אותי לא בשל מה שאני, אלא למרות מה שאני. אבל אני חושב שאנחנו פה, אם המאזינים הם קצרי רוח, ונגיד בשלב הזה, בעוד 30 שניות, הם יסגרו את הרדיו, אני מקווה שזה לא מה שיקרה, נגיד להם בכל זאת מה התפריט. אנחנו היום נדבר על הסיפור של רימונד קרבר, איך אפשר בלעדיו. אנחנו נדבר על סיפור לא ידוע של מורקאמי, הסיפור נקרא מהו ג'אז או מהי אהבה. אנחנו נדבר על ויסלבה שימבורסקה, או על השיר שלה אהבה מאושרת, ונבין שאין אהבה מאושרת. אנחנו נדבר על סיפור של וודי אלן, סיפור קצר שזכה לשבחים גדולים, שנקרא פרשת קוגלמנס, ולבסוף נגיד כמה מילים על אהבה נוסח לאונרד כהן.
אז על מה אנחנו מדברים כאשר אנחנו מדברים על אהבה? זה הסיפור המפורסם ביותר של רימונד קרבר, והזכרת אותו בתוך המניו שלנו, התפריט שלנו. בוא נשמע אותו קצת, אותו קורא את פתיחת הסיפור, ואחר כך נבין שלדבר על אהבה זה כמעט בלתי אפשרי. נשמע את רימונד קרבר.
This story is called What We Talk About When We Talk About Love. My friend Mel McGinnis was talking. Mel McGinnis is a cardiologist, and sometimes that gives him the right. The four of us were sitting around his kitchen table drinking gin. Sunlight filled the kitchen from the big window behind the sink. There were Mel and me and his second wife, Teresa, Terry we called her, and my wife, Laura. We lived in Albuquerque then, but we were all from somewhere else. There was an ice bucket on the table. The gin and the tonic water kept going around, and we somehow got on the subject of love.
אז זה רימון קרבר, והוא מציג את הרביעייה שמנסה להבין מה זאת אהבה, ויש איזה מין חצי אירוניה בפתח הסיפור, כשהוא אומר שמל הוא קרדיולוג, כלומר רופא לב, אז יכול להיות שהוא יודע על מה הוא מדבר.
שהוא מבין משהו על אהבה. אולי מילה אחת על החיים שלו. תראי, רימון קרבר נפטר בגיל די צעיר, נפטר בגיל 50, הוא מעולם לא מצא אהבה, מעולם אני מתכוון עד לזולת השנתיים האחרונות של חייו, שהוא מוצא את המשוררת טס גלגר, והוא מגשים את רוב החלומות שהיו לו על חיים משותפים ועל אהבה. אני חושב שהסיפור הזה בעצם מציג שתי אהבות. הוא מציג מצד אחד אהבה של זוג חברים שיושב לצידם, שהאישה בעצם חובה איזושהי סוג של התעללות פיזית מצד הבן זוג הקודם שלה, ואז הם שואלים בעצם, האם מישהו שרוצה להרוג אותך, האם גם זאת אהבה? ואז אבל קרבר כמו תמיד כותב את הפסקה שהיא בעצם המפתח להבנה של מה זה אהבה, ותכף נגיע גם לסיפור השני. הוא אומר, איך אני יודע, איך אני יכול לדעת אם אותו האיש שיקה אותך, אהב אותך או לא? ותשימי כמה לב, כמה סימני שאלה הוא שואל לגבי מהותה של אהבה, והמהות שלנו כבני אדם לדעת אם אוהבים אותנו, אם אנחנו נאהבים. אני אפילו לא הכרתי את האיש, הוא אומר. למה אתם שואלים אותי אם הוא אהב אותה? אני לא מכיר אותו.
מל מדבר.
מל, כן, מל אומר את זה. אני לא הכרתי אותו. אני בסך הכל מה? שמעתי את השם שלו, מוזכר בדרך אגב. אבל מל בכל זאת אומר, מבחינתי זה לא אהבה. אבל מי יכול לקבוע? והוא ממשיך עם סימני השאלה. יש המון דרכים, הוא אומר, להתנהג בחיים, ויכול להיות שזה אהבה, ויכול להיות שזה לא אהבה, אבל הוא אומר, זו לא הדרך שלי. הוא מביא את העמדה שלו, הוא אומר, מעולם לא הייתי מנסה להרוג אישה שאני אוהב. זה הסיפור האחד. הסיפור השני, הכל כך יפה, וקרבר מחבר ביניהם, כל כך יפה. על זוג סקנים, שיום אחד נוסעים בעיירה שלהם, ויש להם תאונה, והם נכנסים באופנוע. וכמעט מתרסקים לגמרי, מתרסקים במידה כזאת, קרבר אומר, שעטפו אותם פשוט בנייר, את שני אנשים.
את שניהם בגבס, ולא רואים, נראים כמו מומיות, לא רואים כלום.
לא רואים כלום, לא רואים כלום, זולת.
חורי העיניים.
בדיוק, חורי העיניים, יש שם משהו. ומסובבים אותם, מסובבים אותם אחד, לא זה כלפי זה, אלא זה עם הגב אל זה. ואז כשהרופא נכנס, והוא שואל אותו מה שלמה, את הבעל, הוא אומר, אני לא חשוב לי מה שלומי, כל מה שהוא אומר, אני רוצה שתסובב את אשתי, שתסובב אותי, ושנוכל לראות אחד את השני. ובכך בעצם אפשר לסיים את הסיפור, אבל הוא לא מסתיים בזה. קרבר תמיד אוהב להשאיר סיומת לא גמורה. הוא אומר את המילים הבאות, הוא אומר, המספר, ידעתי שאני חייב לעמוד במנוחה עוד קצת, להסתכל החוצה, מחוץ לבית הזה שבו יושבים כל הזוגות. כל זמן שעוד נותר לי משהו לראות. כל עוד יש לי זמן שבו נותר לי משהו לראות. הלראות שלו החוצה את העולם באופן אחר, אחרי שהוא שמע על סיפור אהבה, הכל כך מוזר בין שני הסכינים, ולראות את העולם בתוך החדר. האהבה באיזשהו אופן דרה בשני מקומות. היא דרה בתוכנו פנימה, זה הבית, והיא גרה בחוץ. עכשיו, רק משהו על רימונד קרבר. אחד הקטעים האחרונים שהוא כותב, הוא מקדיש את זה לטס גלגר, והוא כותב לה ככה. את יודעת, טס, נניח שעכשיו קיץ, אני אומר שקיץ, אכתוב את המילה ציפור, אשים אותה במעטפה, ציפור ליתר דיוק יונק הדבש, אקח אותה במורד הגבעה לתיבת הדואר שלך, אניח אותה בתיבת הדואר. כשתפתחי את המעטפה עם יונק הדבש, ותקריא את המכתב שלי, תזכרי בימים ההם שלנו, שאומנם הייתי מאוד מאוד חולה, אבל כמה אהבה הייתה בינינו. והוא מסיים במילים האלה, ובכמה, אבל כמה ועד כמה אני אוהב אותך. ולמה השיר הזה נקרא יונק הדבש? יונק הדבש זו ציפור, שאם את שמה אותם באותו הכלוב, ביחד.
זכר ונקבה,
הם מעולם לא מתרבים, אתה חייב לשים אותם בשני כלובים נפרדים. ומה בעצם רימונד קרבר אומר לנו? על מנת שאהבה תגור או תדור בשלום בין שני אנשים, מה שאנחנו זקוקים לו זה לא שאת ובעלך דותן תהיו שני חצאים מאותו השלם, כי אף אדם לא רוצה לחיות עם החצי שלו. זה על מנת שאהבה באמת תתקיים, כל אחד צריך שיהיה לו את הכלוף שלו.
כל אחד צריך להיות שלם, בגלל שלם. זה אני לא כל כך אוהבת את השיר הזה, בלעדייך אני חצי בן אדם. אבל... מה זה חצי בן אדם? תהיה בן אדם שלם.
לגמרי.
אבל אז... מה שמעניין גם כן. אצל קרובר, זה באמת הסיפור הכל כך יפה הזה, אחד הסיפורים החשובים שלו, והוא ראה אור בספר על מה אנחנו מדברים, שאנחנו כן. מדברים על אהבה שיצא בעם עובד, בתרגומו של מוקי רון, משה רון.
תרגום מופתי.
זה... שטרי ממשיכה באובססיה לומר, זו הייתה אהבה, אמרה טרי, כמובן זה חריג בעיני רוב האנשים, אבל הוא היה מוכן למות בשביל זה, והוא באמת מת בשביל זה, בסוף הוא מתאבד ולא הורג אותה, והיא לא מסוגלת להרפות ולנסות להבין שאיך שהיא לא מסתכלת על זה, גם אם הוא היה חלילה הורג אותה ובסוף הוא הורג את עצמו, שזאת אולי לא אהבה, בדרך הסיטואציה הקיצונית ביותר הזאת, קרובר מנסה להבין ביחד איתנו הקוראים מה זאת אהבה, והסיפור הזה גם מככב בסרט...
בירדמן.
בירדמן.
כן, לגמרי. עם, מה שקרובר אומר בעצם, שבסיפור הזה של טרי, אומר, אהבה היא טירוף רגעי, רק כן. שאתה לא יודע לכמה זמן נמשך הרגע. וטרי בדיוק מושכת את הרגע ומושכת, ונהנית, לא יודע אם נהנית, אבל היא מושכת את הרגע.
אז זה הספר הראשון שלנו, רמון קרובר והאהבה שלו. נעשה כאן הפסקה מוזיקלית.
Love is all you need.
כאן תרבות, באולפן יולי שפירה, עם חמישה סיפורי אהבה, לכבוד יום האהבה שחל אתמול, ואנחנו מושכים אותו כמו יהודים טובים גם להיום, כי כל חג אנחנו חוגגים יומיים. ועכשיו אנחנו מפליגים רחוק רחוק לאיי יפן ולמורקמי, הסופר האהוב עליך.
לסיפור ששמו מאו ג'אז, וריאציות על אהבה, תרגום חופשי שלי, זה התפרסם בארכון אסקווייר וככה.
וזה לא ראה אור עדיין לא בעברית. ראה אור.
אז על מה הסיפור בעצם, מהו ג'אז או מהי אהבה או וריאציה אפשרית על אהבה? הסיפור הוא נורא פשוט, השנה היא בסביבות 1945-46, יש איזשהו פאב, בר של ג'אז, שבתוכו יושבים חיילי ארצות הברית לאחר סיום המלחמה, ובבר הזה גם מגיעות חיילות יפניות, והסיפור הזה הוא סיפורו של המוזג לצורך העניין, שזה בעצם מורקמי, כי חלק מהקוראים, באתי להגיד, חלק גם מהקוראים וגם מהמאזינים ודאי יודעים שלמורקמי היה בר, הוא התחיל את דרכו בתור זה שניהל, הוא היה בעליו של בר, שקראו לו פיטר דה קט, ואז איכשהו התפרסם אחד הסיפורים שלו, הוא הצליח, והוא לקח את כל אוסף הג'אז שלו, והפסד אותו בבית, ומאז הוא סופר. אז הסיפור הזה גם מתנהל בבר של ג'אז, כל ערב מגיעים חיילים אמריקאים, מגיעות בחורות יפניות, ואז ערב אחד הוא שם לב שמגיע חייל שחור, ולצידו מגיעה בחורה יפנית, אומר, תשים לי בבקשה רק שיר אחד, תשים לי את בילי הולידי, את השיר Strange Fruit. מי שיודע על מה Strange Fruit,
אותו שיר מפורסם, שבו היא בעצם מדמה את ה... עבדים השחורים שתלויים על העצים לפירות מוזרים.
כאילו השיר מאוד אנטי נגד כל מה שקורה נגד הגזענות האמריקאית. הוא מבקש את השיר הזה, הוא גם שיר מוזיקלית יפה. הוא מבקש והברמן שם לו כל העת את השיר הזה. חולפים חודשיים, שלוש, ארבע, חמש, הם לא מגיעים. הם לא מגיעים הזוג הזה. כעבור איזה חצי שנה או יותר מגיעה הבחורה היפנית, היא מתיישבת, אבל היא מגיעה ביום של גשם, כל המעיל שלה רטוב, הכל רטוב, והיא מתיישבת אל מול הברמן, והיא אומרת לו, היא לא אומרת לו, אבל הוא רואה שהיא בסערת רגשות, ואז היא מספרת לו שאת החייל הזה, כמובן לקחו, יחזירו לארצות הברית, והיא פה לבד, והיא נורא נורא מתגעגעת אליו, והיא אומרת לו, תשים לי את הסטרנג' פרוד עוד פעם, בוא אני אשמע את השיר לזכר הימים האלה שבילינו פה, והוא שם לה את השיר, ומתפתח ביניהם, לא מתפתח איזה סוג של אינטראקציה, איזה סוג של אפשרות מפלירט לפתוח ברומן, והוא מתחיל להרגיש כלפי כל מיני דברים, והוא רוצה להגיד לה כל מיני דברים, והוא לא יודע איך להגיד לה אותם, והשיר מפסיק להתנגן, והבחורה היפנית עוזבת את הבר, והוא נשאר בתוך הבר, והוא חוזר אליו הביתה, והוא חושב עם עצמו או עם הקוראים. הוא אומר, תראו, מה זה בעצם ג'אז? מה זה בעצם אהבה? אולי זה בכלל לא מה שאנחנו חושבים. אם היה קורה לי משהו עם אותה הבחורה, היה רומן, הייתה משפחה, היו נולדים ילדים. אהבה, אומר מורקמי, באופן כל כך יפה, זה השתיקה, זה אותם המילים שרציתי להגיד לה, כמה היא מוצאת חן בעיניי, כמה אני חושש, כמה אני פוחד, כמה אני חרד בעצם להתחיל איתה, כמה אני חרד לפתוח את הלב ולגלות על מה אני באמת חושב. לא בגלל שהיא בלתי מושגת, יכול להיות שהיא הייתה מושגת באותו ערב, יכול להיות שהיא הייתה מושגת בכלל, אבל מורקמי אומר, האהבה זה בעצם סוג של מצב רוח שנולד רגע לפני שההתאהבות קורית והופכת למשהו אחר, אבל כבר אז לא קוראים לה אהבה.
וזה אומר שזה חומק מכל המלל.
כן, כן, לגמרי.
זאת השתיקה, כן. כמו שאמרת.
בגלל זה גם יופי. כאילו לדבר, בגלל זה אני כל כך לא אהבתי את יום האהבה. יום האושר בסדר, יום האהבה שלם. מספיק שיש לנו כמה דקות ביום לאהבה.
לפחות תרוץ לפגישה שלנו, אתה יודע.
כן.
רולן ברט, זה מאוד קשור לזה, אני הזכרתי קודם את הספר המפורסם שלו, שיח אהבה, והוא כתב בין היתר, אני מנסה להינתק מעולם הדימויים של האהבה, אבל העולם הזה בוער מתחת לפני השטח, כמו איזה פחמים ככה בגריל שלא קובו כראוי. הוא רוצה להינתק מהדימויים, הוא רוצה למצוא את הלשון האישית שלו, וזה כל כך קשה, כי כפי שאמרתי, אנחנו מופגזים מבוקר עד ערב בפרסומות של תקנו, 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 כי רק ככה תצירו על האהבה שלכם, ואנחנו מנסים לחזור אל המילים ולשתיקות בין המילים, כדי להבין על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה.
אז את יודעת מה, בואי אולי נפתיע קצת את המזינים, לא נגיד להם מה זה, נספר להם משהו. האחיינית באה אל דודה סוניה ואומרת לה, דודה סוניה, המצב שלי ממש מורכב, ממש ממש מורכב, אני לא יודעת מה לעשות, אני מאוהבת באלקסי, הוא אוהב את אליסיה, לאליסיה אבל יש רומן עם לב, ולב אוהב את טטיאנה, וטטיאנה בכלל אוהבת את סימקין, וסימקין אוהב אותי, אני אוהבת את סימקין, אבל באופן שונה משאני אוהבת את אלקסי, את אלקסי אני אוהבת כמו אחות, ואילו את סימקין אני בכלל לא אוהבת, אחותה של טטיאנה אוהבת טריגורין כמו אח, ואחיו של טריגורין מנהל רומן עם אחותי, אותה הוא אוהב באופן גופני, אך לא רוחני, דודה סוניה, מה עליי לעשות? ותשמעי את התשובה של הדודה החכמה הזאת. היא אומרת לה, נטשה, לאהוב זה לסבול.
נטשה, to love is to suffer. To avoid suffering one must not love. But then one suffers from not loving. Therefore, to love is to suffer, not to love is to suffer. To suffer is to suffer. To be happy is to love. To be happy then is to suffer, but suffering makes one unhappy. Therefore, to be unhappy, one must love or love to suffer or suffer from too much happiness. I hope you're getting this down.
כדי להימנע מסבל, תפסיקי לאהוב. אבל אז אתה סובל ממחסור באהבה. לכן לאהוב זה לסבול, ולא לאהוב זה לסבול, ולסבול זה לסבול. וכדי להיות מאושר, מה צריך? צריך לאהוב. וכדי להיות מאושרים, אז בעצם צריך לסבול. אבל סבל עושה אותך אומלל, אז מה לעשות? אז צריך להיות אומלל על מנת לאהוב, או לסבול מאהבה. אני מקווה שאת מבינה את זה, ענת או נטשה. דודה סוניה, היית צריכה עכשיו להגיד ענת, אני לא רוצה להתחתן אם זה המצב של אהבה. את בטח גילית מהאיש.
זה יהודי עם משקפיים,
זה יהודי
נכון?
עם משקפיים, קטן.
זה רק יכול להיות יהודי קטן עם משקפיים,
כן.
ששמו מתחיל ב-W,
כן.
רודי אלן, וזה קטע שלקוח מתוך הסרט אהבה ומלחמה, שזה איזושהי פרפרזה גם על מלחמה ושלום.
וביחד עם אנה קרנינה.
ביחד עם אנה קרנינה, שזה הסיפור של האהבה, אבל אמרנו שאנחנו לא נתפתה ונלך לשם, כי אנחנו לא רוצים לסיים את התוכנית תחת גלגלי הרכבת.
לגמרי.
אנחנו לא נמנעים...
או מתחת לשמיים זרועי הכוכבים. תמיד הדבר הזה, בוא נלך לראות שמיים זרועי כוכבים, אז אני נזכר בחלק השני עם הפסח
נכון,
הרכבת הזה.
שזה המונולוג היפה של לוין.
לוין, בסוף. שאומר המונולוג... בעצם, הוא נותן לנו טיפ, בעצם אם נגיד מילה אחת בכבוד וודי אלן על כן. אנה קרנינה, אז בעצם יש שם בעצם, באמת את הסיומת של אנה קרנינה שהיא מתחת לפסי הרכבת, ויש שם עוד 40 עמודים שמסתיימים במונולוג של לוין, אבל במשפט אחד של קטיה, של אשתו של לוין. היא אומרת לו בעצם, לך תבדעו, חושב על כל מיני רעיונות גדולים, על הצו המוסרי שנמצא בלב שלו, ועל באמת שמיים זרועי הכוכבים, ואיך אדם צריך לנהוג בעולם, והיא אומרת לו את המשפט הבא, אחיך בא להתארח אצלנו, לך תראה אם הכיור נקי מכלים. טולסטוי בעצם אומר לנו, האהבה, איכן היא נמצאת, איכן היא גרה בסופו של יום, היא גרה בין השמיים זרועי הכוכבים, לבין הכלים שצריך לנקות יום יום.
I cut your paper board.
אז הזכרנו את וודי אלן עם הסרט, אבל אנחנו נלך כרגע לסיפור שוודי אלן כתב, כי בכל זאת זו תוכנית ספרות.
כן, פרשת קוגלמן, סיפור שזכה לשבחים די גדולים.
שעוסק במרצה לספרות, שמוצא את עצמו בין דפי ספרים מפורסמים וגיבורים מאוהבים מפורסמים.
בעצם מה קורה? וודי אלן קורא את מדם בוברי ואומר, וואו, 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 חתיכת סיפור, איזה יופי, שני מאהבים, כזה בעל שהוא כזה עוסק ברפואה, היא בסוף מסיימת את חיי כתוצאה מהרעלה מכוונת, היא מחפשת אהבה, היא לא מוצאת אהבה, היא רוצה לבזבז את הכסף שלה ודרך זה למצוא אהבה, היא לא מוצאת גם דרך זה אהבה, יש לה חובות, היא חושבת שהיא תמצא עוד מאהב, גם זה לא עוזר לה, ואז וודי אלן אומר, רגע, אולי אני בכלל יכול לכתוב את מדם בוברי מההתחלה עד הסוף, משהו אחר. הוא מספר בעצם, פרשת קוגלסמן מספרת על יהודי, פרופסור באוניברסיטה למדעי הרוח, שכל פעם מגיע לפסיכואנליטיקאי, ויום אחד הוא מגיע אליו ואומר, נמאס לי, אני לא רוצה חיים כאלה, אני רוצה חיים, אפרופו השמיים זרועי הכוכבים, אני רוצה שהלב שלי ייפרפר, אני רוצה לנסוע בוונציה בגונדולה, אני רוצה לעלות על מגדל האייפל, לראות את כל פריז, לנשק ולחבק את אותה האישה שאני כל כך אוהב, אומר, רגע, אבל אתה נשוי, יש את דפני. אומר, כן, דפני זו אשתי השנייה, מה לי ולה, כאילו, אנחנו כבר 10 שנים ביחד. אומר, אני רוצה למצוא אישה. אומר, תקשיב לי טוב, אני מייעץ לך לא רק כפסיכואנליטיקאי, אלא גם כעורך דין שלך. המצב הכספי שלך לא מאפשר לך למצוא המאהבת, ולפי מה שאני מכיר את המרצות באוניברסיטה, אין שם מועמדת פוטנציאלית. אומר לו קוגלמן, אבל מה לעזאזל אני עושה עם כל התשוקה שלי? אין לי מה לעשות איתה בבית. הוא אומר, תקשיב לי ידידי הטוב, כל מה שאתה צריך, אתה לא זקוק לרופא פסיכואנליטיקאי, אתה זקוק לקוסם. אני לך לעזור לא יכול. הוא חוזר הביתה כעבור שבועיים, מצלצל לטלפון, הוא עונה לטלפון, הוא אומר, ערב טוב, אומר לו, ערב טוב, הוא אומר, כאן מדבר פרסקי. קוגלמנס אומר לו, אני לא מכיר אותך, הוא אומר, פרסקי הגדול. קוגלמנס אומר, אני לא מכיר שום פרסקי גדול. הוא אומר, אתה לא ביקשת או לא אמרת שאתה זקוק לקוסם? אני הקוסם. אתה צריך עזרה? הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא אומר, תבוא אליי ונדבר. אני חושב שאתה זקוק לקוסם, ואני הקוסם שיעזור לך. והוא מגיע לדירת הקוסם, אני אקצר את הסיפור לגמרי. הוא מראה לו טבע, והוא אומר לו, תשמע מה שאתה יכול. אני לוקח אותך, אני שם אותך בטבע השחורה הזאת. הוא אומר, לא, 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 אני לא רוצה שתנסר אותי. הוא אומר, אני לא מנסר אותך. אני שם אותך בטבע, אני מסובב אותה 3 פעמים, אני שם כל ספר שתרצה, ואתה מוצא את עצמך בין דפי הספר. קוגלמנס אומר, איזה יופי של רעיון. הוא אומר לו, נו, איזה ספר אתה רוצה? אתה רוצה את מלחמה ושלום? את מלחמה ושלום, אתה רוצה את אנה קרנינה? הוא אומר, מה פתאום? אנה כבר מסיימת שם לא טוב, לא רוצה. הוא אומר, אתה רוצה איזה ספר של אמיל זולה? הוא אומר, לא, מה פתאום? לא רוצה, כאילו, עם זונות. אני רוצה אישה. אישה אמיתית. אומר, אתה יודע מה, לך, בוא נלך על גוסטף פלובר, בוא נלך על מדם בוברי, שם את מדם בוברי, הפרסקי הזה מאוד משוכלל, הוא יודע שבעמוד 172 מופיע המאהב האמיתי, רודולף, והוא יודע שאם קוגלמנס יופיע עמוד אחרי רודולף, אין לו סיכוי. ואכן, קוגלמנס מופיע בעמוד 168, מדם בוברי מסתרקת בחדר, בהודעה לבושה קוטונת לילה, הוא רואה אותה, היא רואה אותו, הם לא כל כך מבינים בהתחלה מה ומו, אבל כמובן שקורה ביניהם מה שקורה, הם יוצאים לטייל, הוא אומר לה, אם תרשי לי לנשק אותך, היא אומרת לו, בוודאי, הם מתנשקים. וככה כל פעם שהוא רוצה להגיע, אז הוא מגיע לפרסקי, משלם לו $10 ומגיע. מה שקורה, קורה דבר מעניין. בלשנים ומורים לספרות שמים לב שבין הדפים של מדם בוברי, הופיע פתאום איזשהו יהודי נוירוטי בן 65.
עם משקפיים.
עם משקפיים, והם לא יודעים להסביר את התופעה. מה שקורה זה עוד בעיה. פתאום אמה בוברי, כמו כל אישה, אומרת, רגע, אבל אני רואה אותה רק מדי פעם. הוא יודע איפה אני גרה, אבל אני רוצה לדעת איפה הוא גר. וכאן קורה את הטעות הגדולה של קוגלמנס, הוא בא ואומר, מה עושים? היא רוצה לבוא איתי. הוא אומר, אין בעיה, תבוא איתך, רק כדי להחזיר אתכם, אני לוקח $20, כי זה $10 פר בן אדם. הם באים, הם מטיילים בסנטר פארק, הוא סוחר לדירה, לאט לאט החשבון שלו הולך ומתרושש, והיא ככה מבלה נורא נורא יפה, במלון פלאזה, אם אני לא טועה.
בניו יורק.
בניו יורק, ואז היא אומרת לו, תשמע, אני רוצה לחזור, כאילו רוצה לחזור מבין דפי הרומן שלי, אומר לה, אין בעיה, בואי נלך לפרסקי, מגיעים לפרסקי, אלא מה? נכנסים שניהם לטבע, התיבה מתקלקלת. אף אחד מהם לא חוזר. היא נשארת בעצם איתו בניו יורק, אמה בוברי עם קוגלמנס, חיים. איך הוא יכול לחיות איתה? אין לו גם כסף. ואהבה, את יודעת, תמיד שואלים לכמה זמן. פתאום הוא רואה שאולי הוא בחר גם בחירה בכלל לא נכונה. אין לו מושג איך להיפטר ממנה. בדרך לא דרך מתקשר אליו פרסקי, אומר, תיקנתי, תבוא, נחזיר אותה. מחזירים את אמה בוברי, אומר, אבל תדע לך, לא ממליץ לך יותר לבוא אליי, ניסית את הטריק הזה, מספיק. כעבור שלושה שבועות הוא מתקשר אליו ואומר לו, חיים שלי לא חיים, אני חייב, פשוט חייב, הרפתקה. אני מרגיש שנשאר לי כמה שנים קטנות לחיות. אין, זה הולך ונגמר. אתה חייב לעזור לו. הוא אומר לו, אין בעיה, פעם זה $30. אומר לו, לאיזה ספר אתה תרצה? הוא אומר, פיליפ רוט, מה מעיק על פורטנוי? חתיכת פנטזיות מיניות. שמים את פיליפ רוט, מה מעיק על פורטנוי, אלא שמה קורה? ואת זה לא פרסקי ולא קוגלמנס לא ידעו. המכונה הייתה קצת מקולקלת. היו בה שיריות של ספרים מפעמים אחרות מאנשים אחרים. וקוגלמנס, אותו המורה הנפלא כנראה לספרות, מוצא את עצמו במילון ספרדי-לטיני עתיק תחת הערך ההטייה של הפועל להיות.
Impossible. A man like me, so irresponsible. A man like me is dead in places. Other men feel liberated, and I can't love shop. Feel cold, don't feel nothing, just old scars.
Thank you.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ועכשיו אנחנו בפינת ההמלצה על ספר חדש, כאן בתוכנית חוטים דקים נושאים את העולם. מבחר רשימות על ספרי שירה שכתב הסופר והעורך ארז שווייצר בעיתון הארץ בשנים האחרונות, והם כולן רואות עכשיו אור בספר חדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אצלי שירה זאת אהבה. בפעם הראשונה שנשבר לי הלב ככה ממש טוב, היכן שהוא בשנות התיכון, אני זוכרת את אבא שלי מגיע הביתה עם ספר שירה בניסיון לנחם אותי. ומאז היא באמת חלק ממחזור הדם שלי, ואני מניחה שגם אצלך, ארז. שלום, ארז.
שלום רב. שירה ואהבה הולכות ביחד, אבל אולי הסיפור שלך אומר ששירה ונחמה של לב שבור הולכים טוב יותר ביחד. כשאני מחפש, אני עובר על הרשימות שלי ומחפש שירי אהבה, אני רואה ש... רובן קשורות בכאב ומעטות מתענגות באמת על אהבה כפי שהיא הגופנית, הרוחנית. אבל בדיוק בהקשר למה שאמרת, אני רוצה לקרוא כמה שורות שכתב משה דור לאהובתו שלו, כי אולי מסכמת את הדבר הזה. הוא כותב לה, אין מי שיכול לשכך את חרדות הטבל, ואילו אני משתדל לנחמך. גם ביודי שאינני מסוגל להקים מפעל נייר, אפילו כדי לכתוב על מוצריו את הגיגי. שעון החול שלנו מורה רק את זמננו הזעיר. גרגריו הזהובים יפים כל כך, ביגרעם אחד אחד בדומיה. השירה כניסיון לנחם אהובה לנוכח החלופיות הדברים, ואין שום מפעל נייר, גם לא זה שעליו נכתובים כל ספרי השירה בעולם שיכולים באמת לעצור את הזמן ולנחם אותנו, אבל גם לא לתפוס את האהבה כפי שהיא, אני חושב, שהיא לפעמים מעבר למילים.
ואני חושבת שהמשוררים זה חלק מהניסיון שלהם, כל פעם מחדש, משוררים וסופרים, לנסות להבין מהי אהבה גם דרך השפה, לנסות למצוא את המילה שלהם, לפענח מה זאת אהבה דרך הכתיבה שלהם.
אני אולי אקרא כמה ניסיונות מעניינים לעמוד בו, אולי לפחות ניסיון אחד של משוררת צעירה, עכשווית, נועם פרטום, שיש לה ספר, הוא שמו להבעיר את המים, שכולו חיפוש אחר אהבה, בסופו מתרחש נס, נמצאת אהבה, ואני חושב שהיא מתארת את הרגע הזה באופן נפלא. אני אנסה. חברבורות הנמרים זוהרות בחושך והאדמה נפארת כמו ים. לממרח האבוקדו ולפסטרמה יש טעם של נשיקות מרנג, שושני מרצפן ושוקו חם. כי אני אוהבת אותו, והוא אוהב אותי גם. אחרי שנים של אי סיפוק, חד צדדיות, קנאה וסקס שוחק, משועמם. אחרי שנים של שקרים ואיכסה פיכסה, נרקיסיזם וסדיזם מזוכיזם, וביחד מקורקם. אחרי שכבר כמעט איבדתי אמונה שגבר אחר, כמוהו קיים. סוף סוף אני אוהבת, והוא גם, הוא גם. נועם פרטום, אני חושב שיש משהו מעניין בזה שהיא באמת לא מפחדת לחדור דרך הקלישאות הכי בוטות של אהבה, ולפאר אותה בזיקוקי דינור שהן על סף הקיץ'. אבל אם אנחנו חוששים קצת מקיץ, או שאנחנו חוששים קצת מהפוחזות הנמהרת והמתירנית של צעירים, אחד הדברים היפים בקריאה בשירה הוא שכשקוראים בקלאסיקה מלמדים שדבר אינו חדש. אז כן, אני אולי אקרא כמה שורות של גתה שכתב
את איסורי ורטר בין היתר, שבו למען האהבה אתה מקפד את חייך.
כן, אבל דווקא אני רוצה להפנות את זה לצד השובב של גטס, ומתברר שגם גט המכובד שבסופרי גרמניה ובסוף המאה ה-18 כותב שורות שגורמות לנער להסמיק. אני יכול לנסות, למשל, הוא כותב... מה מדאיג? שבטינה נעשית יותר ויותר מיומנת. כל איבר ואיבר מתגמש בה יותר ויותר. לבסוף עוד תיגע בלשון בעצמה. חלילה, תשחק עם עצמה החמוד ותשכח מגברים. השורות האלה שגטה כתב במאה ה-18 התפרסמו לראשונה באנגלית בלא אחר מאשר מגזין פלייבוי שהייתה, שהיה הזירה היחידה שהסכימה לקבל אותנו על זאת לזמנן במאה ה-20, ראשית המאה ה-20.
יש איזשהו הבדל בין משוררים או משוררות צעירים שכותבים על אהבה לבין אנשים שכותבים את זה אחרי שנים רבות שהם כבר אוהבים בצורות כאלה ואחרות, כי לאהבה זה דבר לא מוצק. מין מצב צבירה מאוד נזיל, והם יכולים לדבר על אהבה אולי במנעד רחב יותר.
את מזמינה אותי בעצם אולי לקרוא עוד שיר, שורות שיר שאולי יענו על, על השאלה שלך, שמובלעת במילים שלך. אני אקרא שיר, קטע משיר של טוביה ריבנר. טוביה ריבנר הוא משורר היום, אם אני לא טועה, הוא בן 93.
הוא בן 95, הוא חגג 95, ממש, הוא חגג ממש, ממש בימים האחרונים, בן 95, מקיבוץ מרחביה, בעמק יזרעאל.
אני אולי אקרא מתוך ספר ששמו אחרונים, הוא פורסם ב-2012, זאת אומרת, אז הוא היה בן 90 בעצם, ואולי הוא מסכם את האהבה במובנה הגשמי פחות, הרוחני יותר, לאו דווקא הפלטוני, אבל זה אהבה של איש חכם שמסתכל לאחור על חייו, חיים מרובי יסורים, ומוצא בכל זאת אהבה שאהבה אישית, אבל היא גם אהבה לעולם. כל הארצות שזכיתי לראות ממערב עד מזרח, הכיכרות הקטנות הממתיקות סוד, הפינות האילמות, שאינן מגלות מי בא מעברן. הגשרים, קטנים כגדולים, והמים הזורמים איטיים כנצח וזריזים כמשחקי מחבואים, או שוצפים בבואם מהערים הרחוקים, מהאימליה או מהטטרה. והנה המלחמות הקיימות תמיד השתיקו את עצמן כליל, לכבוד שיר זה שהוא שיר תודה, תודה על שאהבתי נהנתה באהבה, ולא נשארתי לבדי בזקנתי. תודה על כל הפנים שוברות על פניי ועיניהן בורות. תודה שכך ותודה שעוד הייתי מסוגל לומר כל זאת. אין ברצוני להיפרד. ברוכים הבאים אחריי.
תודה רבה לך, ארז שווייצר, שנענית ככה לעשות איתי את השיחה הקצרה. עשינו פה באמת כמה סוגי אהבה, גם גופנית, מינית, גם אהבה כנחמה, גם אהבה של אדם מפוקח שיודע להודות על זה שגם אם אהבו אותו כך או אחרת, לפעמים בתשוקה ולפעמים בחריקה, הוא אומר על זה תודה. אז תודה לך על ההיענות, הספר שלך. חוטים דקים נושאים את העולם, המבחר רשימות על ספרי שירה שלך, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ארז שווייצר, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. כאן תרבות, באולפן יולי שפירה, עם חמישה סיפורים על אהבה. אז עכשיו נקרא את השיר של שימבורסקה, ששמו אהבה מאושרת.
אבל אולי את יודעת, לפני אהבה מאושרת, בכל זאת, וודי אלן ניתן לנו מפתח לויסלבה שימבורסקה, כי הם גם נפגשו ביחד. ושימבורסקה שפגשה אותו פעם אחת ואמרה, וואו, אני כל כך אוהבת את האיש הזה, אני כל כך אוהבת את הסרטים שלו, אני חושב שהוא יותר מצחיק ממני, אם כי הוא אומר לה, אני מצחיק רק מרחוק, מקרוב, אני די מגוחך.
אהבה מאושרת, האם זה טבעי? האם זה רציני? האם זה מועיל? מה תועלת יש לעולם משני בני אדם שאינם רואים את העולם? הסתכלו במאושרים הללו, לו לפחות הסתתרו קצת. מתחזים למדוקאים ומעודדים בכך את ידידיהם. שימעו איך הם צוחקים, באופן מעליב, באיזו שפה הם מדברים, מובנת למראית עין. וטקסיהם, החגיגות, המחויבויות המחוכמות זה כלפי זה, הדבר נראה כמזימה מאחורי גבה של האנושות. אהבה מאושרת, האם זה הכרחי? הטעם הטוב והתבונה מורים לשתוק על אודותיה, כעל שערוריה מהרבדים העליונים של החיים. ילדים נהדרים נולדים בלא עזרתה. לעולם לא הייתה מצליחה להכלס את כדור הארץ, שהרי היא מתרחשת רק לעתים נדירות. אלה שאינם יודעים, אהבה מאושרת, טוענים כי בשום מקום אין אהבה מאושרת. באמונתם זו, יקל עליהם גם לחיות וגם למות.
שורת המפתח. ורק לשים לב המלצה, אם אנחנו יכולים בגדר המלצה לאחרונה, שימבורסקה באמת הפכה לפופולרית בישראל. לפעמים אני מרגיש שמדי פופולרית, בזכות התרגומים הנפלאים כנראה של רפי וייכר. אז רק תשימו לב, ואם יש לי בקשה אחת, כשאתם מחתנים זוגות, כי הייתי בחתונות כאלה, וקוראים שם את השיר אהבה מאושרת, תקראו פעמיים 3-4-7, תבינו על מה השיר הזה. השיר הזה אומר שאהבה מאושרת איננה קיימת בעולם, ואם היא מתרחשת, היא מתרחשת פעם במיליון, ואצל אלה שהיא מתרחשת, הם משתדלים אודותיה פחות לדבר. אז בבקשה, 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 אל תחתנו אנשים, וברקע תקראו את השיר אהבה מאושרת.
לסיום, ליאונרד כהן.
שיר אחד של ליאונרד כהן, מתוך כל השירים, שהשיר הזה נקרא I'm Your Man, אני הגבר שלך, שבסופו של יום הוא אומר, אם את רוצה מתגרף, אני אכנס לזירה ואני אתגרף בשבילך, אם את רוצה מאהב, אני אשים מסכה בשבילך, כל מה שתרצי אני אעשה בשבילך, אבל רק דבר אחד, תזכור, גבר, תזכור, שאתה לא זוכה בליבה של אישה כשאתה עומד על הברכיים. ואת השיר הזה ליאונרד כהן כתב לאחר חוויה שהייתה לו עוד בגיל 9. הוא קונה ספר, והספר נקרא 25 שיעורים בהיפנות. והוא בא הביתה, והוא בגיל 9 מצליח להפנט את האומנת, ומה שהוא מבקש ממנה, הוא מבקש ממנה להתפשט. והאומנת מסירה את כל בגדיה, וליאונרד כהן בן 9 לא עושה מעבר ללהסתכל על גופה העירום, אבל אז הוא כותב את הדבר הבא. באותו הרגע נגלה אליי עולם שהבנתי שאת כל חיי, או ליתר דיוק, את כל 73 השנים הבאות, אני ארצה לבלות עם ובתוך העולם הזה. אז כנראה שאני הגבר שלכם. אומר ליאונרד כהן, לא אני.
אני חשבתי שאתה גבר שלי, לפחות לשעה הזאת. עכשיו תפתח את המתנה שהבאתי לך.
פתחתי.
אתה הבאת לי מתנה?
לא. אבל אני
אחרי כל השעה משהו. הזאת.
אבל תגידי, אולי נלך כמתנה את כל הדפים שחשבנו והכנו לכבוד הערב הזה, זה יהיה, זה הרי הכל על אהבה.
אז שום. את כל הדפים ואת כל הסיפורים ואת כל השירים, זאת המתנה שלך כאן, למאזינים ולמאזינות של כאן תרבות. תודה רבה לך, יולי שפירה, שהיית איתי כאן בחמישה ספרים, חמישה כותבים על אהבה. אני ענת שרון בלייס, את התוכנית הזאת אפשר לשמוע גם ביישומון כאן אודי שלנו, וכל הפרטים על תוכניות אחרות בדף הפייסבוק שלי. תודה רבה לכם, שבת שלום, ונתראה ביום אי האהבה.
אי האהבה, שזה בעצם יום למחרת.
למחרת.
כל יום ליום המחרת.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, you know you can, I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees, or I
I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while, across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of